הרב בני לאו.
ברוך הבא, ספר איוב. כל כך הרבה אנשים כתבו, הביעו, יצרו, התלבטו, התכתבו עם הקובץ הזה. הספר הזה מטלטל את האנושות מאז שהיא נפגשה איתו. לא משנה בכלל היה או לא היה, עצם העובדה שסיפור כזה מסתובב בעולם שלנו הוא כמו מראה לחיים של בני אדם. הרעיון הזה שכבר התלמוד אומר משל היה, בא להגיד זה משל עלינו, זה משל על כל בני האדם, בכל מקום, בכל מצבי האנושות כולם. אומר הרמב״ם על הספר הזה, הוא אומר, עניין איוב נפלא הוא, משל לבאר דעות בני אדם בהשגחה. זאת אומרת, הוא לוקח את זה ישר לעניין הפילוסופי, לעניין התיאולוגי של היחס של אדם אל השגחת הבורא על עולמו. וברור שהציר הזה הוא נוכח מאוד בספר, וכתבו עליו הרבה, עסקו בו הרבה, גם ב סיפור הדרמה הגדולה של השטן שפתאום מאתגר את האלוהים במעשה כאן על פני האדמה, וגם בדיאלוגים שבין איוב ושלושת הרעים שלו ולכניסתו של הרע הרביעי עד שהאלוהים מתגלה אליו מן השערה. כל זה נכון, אני רוצה לנסות לצלוח איתכם את הטיול הזה בתוך ספר איוב במבט שמתבונן אולי אל הנפש, אל הנפש של הפועלים בתוכה, לראות את החוויה הזאת של מפגש, של אינטראקציות בין אנשים, בין חוויות, בין הרגשות. כמובן המבט הוא כולל גם מפגש בין אדם לאלוהים, בין אדם שמחפש את אלוהים, בין אדם שנפגע מאלוהים, בין אלוהים לבין האדם. המבט הזה של הנפש, מבט של אינטראקציות בין אישיות, הוא מפסיד הרבה דברים במובן העמוק אולי שהרמב״ם מציע, במובן התיאולוגי הגדול. כשאתה לומד את הרמב״ם בספר איוב, הוא אומר לך, שמע, אני יכול לסרטט לך את כל עמדות הרעים על פי כל הפילוסופיות שמסתובבות בעולם, והוא מגביה אותך לעולמות נשגבים של עמדות של בני אדם אל התיאולוגיה ואל הפילוסופיה. אני מוותר לעצמי על הדבר הזה, אני מחמיץ את הדבר הזה מתוך רצון להתמקד אחרת, להתמקד אל עולם הנפש. נפש איוב, הרגש, החוויה, האינטראקציה, גם הבין אישית וגם בין אדם למקום. הפרק הפותח, פרק א' של ספר איוב, הוא פרק שאם אני מתבונן על השחקנים שמשוטטים בתוכו, זה כמובן קודם כל איוב האיש עצמו, שמתגלה לנו כאן כאיזה איש גם עשיר בסדר גודל מטורף, שיש לו המון אלפי צון וגמלים ובקר ואתונות ועבודה רבה, איש מהגדולים ביותר, כמו שנאמר בפסוק ג', האיש הוא גדול מכל בני קדם. האיש הזה הוא גם ממשפחה גדולה, שבעה בנים, שלוש בנות. התיאור הזה, תיאור של משפחה עצומה שהיא מאוד מבוססת, מאוד יציבה, מאוד בטוחה, שום דבר לא מרעיד את עולמה. יש משהו שהוא כולו בטוח בתוך עולמו. והילדים האלה, הבנים, הבנות, הם חיים ממשתה למשתה. הלכו ועשו משתה בית איש יומו. האחים קוראים לאחיות, אוכלים, שותים, שמחים, וככה מבלים את לילותיהם, כשבבוקר משקים איוב, אותו איוב שהוא תם וישר וירא אלוהים ושר מרע, הוא משקים, ברור לכם שהם לא משקימים, כי הם דפקו את הראש כל הלילה, אבל הוא משקים קום, ואומר, אני חייב לעלות עולות סוג של קורבן, כדי שאני אחפר על אולי חטאו בניי, וברכו אלוהים בלבבם. רק הספק הזה מקנן בעולמו, שמה חטאו בניי, שמה מתוך שכרות, שמה מתוך יין, קראו שם דברים במשתאות הללו שלא היו אמורים לקרות. וזה דמות של אדם שאחר כך יתגלה לנו בעולם של שפת המשנה ושפת התלמוד, זה יקרה כאדם אובססיבי של אשם תלוי. יש סוג של קורבן כזה שנקרא אשם תלוי, שאתה אומר רק ליתר ביטחון, שמה חטאו. אני לא יודע שיש פה חטא, אבל התחושה לא טובה, השקטת המצפון, השקטת הנפש אומרת לי, תביא קורבן תחפר. היחס של איוב כבר בפתיחה, בפסקה הזאת, ביחס שלו אל האלוהים, הוא יחס של יראה, איזושהי תודעה של חשבונאות. אם הם חטאו, הם יחטפו. ואם הם יחטפו, אז אולי אני יכול לעצור את זה דקה קודם. האולי הזה משוטט בפסקה הראשונה, והעולה שמעלה איוב היא בעצם הניסיון לייצר תיקון עוד לפני הקלקול. ככה מתחילה הפסקה הראשונה של הספר העוצמתי הזה. ואז מגיע השטן. צריך להגיד מילה אחת, השטן כאן מתגלה לנו כפרסונה נפרדת. כשבאים בני האלוהים להתייצב על השם, גם השטן בתוכם. הערה פשוטה היא שבימי בית ראשון, כלומר כל פרקי התנך המוקדמים, יש לנו שטן. השטן לא נולד בספר איוב. השטן מופיע למשל כשאתם מטיילים עם בלעם בדרכו לקלל את ישראל, לברך את ישראל, אז גם שם מתייצב לו השטן בדרך לסתנו. אבל אם אתם קוראים נכון במדויק את פרשת בלק, אתם רואים ששם השטן הוא לא פרסונה. שם כשבלק יוצא לדרכו, הוא רואה את מלאך השם, והתייצב מלאך השם בדרך לשטן. זה לא השטן, אלא המלאך, שליח השם, מופיע כשטן, מופיע לסתנו. והמילה הזאת כפועל, לסתן, לסתנו, מופיעה בכמה וכמה פעמים בכל התנך כולו, בימי בית ראשון. זאת אומרת, המושג שטן של הפרקים המוקדמים בתנך, הם תוצאה של פעולה שבאה לקלקל, לחבל, לפגוע, להפריע, אבל לא כאישות עצמית. רק בבית שני אנחנו פוגשים את האישיות הזאת שנקראת שטן, כמו למשל בספר זכריה, שרואה הנביא של בית שני, הוא רואה את השטן עומד לימינו של השם לסתנו. השטן כפרסונה זה דמות שמעידה לנו שאנחנו מחזיקים ביד קובץ מאוחר, וברור לכולם שאיוב הוא ספר שנכתב בחוויה של בית שני, אולי אפילו מהימים המאוחרים יותר של בית שני. זאת רק הערה, מה רוצה השטן? השטן הוא בכל מקום. השטן של ספר איוב הוא פרסונה, השטן של ספר איוב הוא מין התגלות של כוח שפועל בעולם יחד עם כל משרתי עליון, והוא מסוגל לחולל איזשהו תהליך מטורף של לשעבד את האלוהים לאיזשהו משחק של בוא נראה מה יהיה, מין הימור על תגובתו של איוב אל מה שיבוא עליו. אבל אתם מבינים לבד שהשטן יכול להיות גם משהו שפועל מתוך האדם. זאת אומרת, אם נשחרר את הביטוי של בית שני של שטן כפרסונה, ונחשוב על השטן כפועל בתוך האדם, אז יבואו חז"ל ויגידו לנו, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. זאת אומרת, זה ריש לקיש בתלמוד, שאומר, זה הכל אחד. זה הכל אחד. זאת אומרת, מה שמתחולל בתוך עולמו של האדם לסתנו, כלומר לבוא ולהרוס את עולמו, כוח ההרס, יגידו הפסיכולוגים, טבוע עמוק עמוק בתוך האדם. כמו שיש לאדם את כוח החיים, שזה הכוח לחיות ולרצות ולתקן ולעבוד ולעשות, להעיר, אותו דבר יש לאדם את הכוח להרוס, לחבל, לקלקל, והוא השטן, הוא יצר רע, והכל הכל בתוכי, הכל פועל מתוכי. וכאן הספר שלנו מתחיל לדבר על איך איוב יכול לייצר תנועה של תודעה, במיוחד אם אנחנו אומרים שהסיפור הזה לא היה, אלא משל היה. זה סיפור על הרס עצמי, סיפור על ניסיון לבדוק עד כמה אני עובד את העולמות הטובים והפנימיים שלי מכוח מה שיש לי, או שאני מסוגל לעבוד גם מכוח מה שאין לי. והתרגיל הזה של השטן מוליך אותנו אל הסיפור עצמו, סיפור המסגרת, שאנחנו מתחילים בפעולה הראשונה של השטן. כן, זה אצלנו בפרק, שהוא פוגע בסביבתו ולא פוגע בו. הפגיעה הזאת הולכת ב-1, 2, 3, 4, על פי המודל הרגיל של על 3 ועל 4. פגיעה ראשונה בבקר והאתונות, פגיעה שנייה בצון ובנערים, פגיעה שלישית בגמלים ובנערים, ותשימו לב שכל זה פגיעה כלכלית. גם הבקר והאתונות זה מאוד כלכלי, זה אומר כל כלי המחרשה, כל כלי הרכיבה זה הבקר והאתונות. אחר כך הצון והנערים, זה כל העושר הבלתי נתפס, כשיש לך ראשי צון, זה ביטוי, אתם זוכרים את נבל הקרמלי, זה אותו דבר. הנערים זה רועי הצון, המוני רועי צון, לאלפי ראשי צון. אחר כך הגמלים והנערים, שוב איזה ביטוי לאושר בלתי נתפס של האורוות המלאות שלו, ואחרון אחרון נורא, הבנים והבנות, בתוך המשתה, פתאום באה הרוח הזאת, ושוטפת, מעיפה, מחבלת, מרסקת את הבית, והבנים והבנות נהרגים, ואז מגיע השליח, עוד זה מדבר, וזה בא, ואומר, רוח באה, לקחה את הנערים, לקחה את הכל לקחה, רוח גדולה לקחה אותה מן המדבר, והיא מלטה רק אני לבדי, התגובה של איוב, זה הסיפור שלנו פה. איוב מלמד אותנו בסוף פרק א' את התמצית שמה שאנחנו לימים נגיד, את הביטוי צידוק הדין. ערום יצאתי, ערום יצאתי מבטן אמי, ערום אשוב שמה, אדוני נתן ואדוני לקח, יהי שם אדוני מבורך. הפרק הזה שלנו אומר, בכל זאת, אחרי כל שלושה וארבעה המכות שהוא חטף, לא חטא איוב, לא נתן תפלה לאלוהים, איוב הצליח לייצר תודעה עמוקה שתהפוך לפס הקול של כל המאמינים לדורותיהם, שאתה עומד מול הבור של החיים שלך, אתה עומד מול השבר, שאתה רואה בעיניים את הריק, את העין, ואתה אומר, ערום יצאתי, ערום אשוב, השם נתן. השם לקח, יהי שם השם מבורך. במערכה הראשונה, איוב על הגובה.